עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל
הסיפור שלי הוא סיפור חיים על אדם מיוחד שחי בינינו. בסיפור חייו יש כל כך הרבה אור שאני משערת יכול להאיר את כל המאזינים ואת כל עם ישראל. מדובר באחי הקטן. כשאני כותב את אחי הקטן זה בטח נשמע כמו בן 10. אבל האמת היא שאני מעל גיל 70. וכל אח שהוא מתחת לגיל הזה נכנס להגדרה של אחי הקטן. הוריי עלו לארץ בשנות ה-50 עם 5 ילדים. עוד 4 נולדו כאן. הם היו עניים וחסרי כל. התגוררנו בעיר במרכז הארץ. אבי לא התאקלם וממילא גם לא הצליח למצוא פרנסה. חיינו בעוני אמיתי. המשפחה גדלה, 9 בנים ובנות בלי עין הרע. ואני הייתי השנייה, אחרי עוד בן ובת. ואחריהם טוביה, האח שעליו אני רוצה לספר. טוביה נולד פג, בארץ מוצאינו, בזמנים שבהם רוב הפגים לא היו שורדים, ואלה שכן סבלו מבעיות התפתחות. הוא היה איטי יותר, חולמני יותר, למזלו הוא נולד לפני הרבה שנים, בזמנים שעדיין לא קטלגו ילדים בכל מיני שמות. אבל אנחנו פשוט ידענו שהוא יותר איתי, יותר חולמני, וככל שגדל יכולנו לראות את הקשיים שלו. הוא היה יושב בבית הספר כמו עציץ, לא מפריע, לא לומד. באופן מדהים החברים אהבו אותו, למרות שלא השתתף במשחקים. הוא היה פשוט היה חלש פיזית בשביל זה. הם היו דואגים לו, והם היו משתפים אותו בדרכם שלהם. היה רץ להביא להם את הכדורים, הם היו משבחים אותו, לא כניצול, אלא כשיתוף. הם היו סוחבים לו את הילקוד ונותנים לו להיות בחברתם. אולי מתשום שידע להקשיב להם, לשאול שאלות, המעידות שמישהו שמע אותם בכלל. כשסיים את בית הספר נפרדו רוב החברים והלכו לישיבות טובות. הוא לא הצליח להתקבל לשום מקום, אז הוא פשוט נשאר בבית. אם הוא היה עצוב, הרי שהוא לא הראה את זה. אבל אנחנו היינו מספיקים עצובים בשבילו. הוא היה עוזר לנו בעבודות הבית, לאבא בקניות, לאמא שלי בבישולים. בין לבין היה מדבר איתנו, שואל שאלות, מתעניין. הוא בעיקר מחמיא. זו נקודה שאני חייבת להזכיר. הוא היה מחמיא על כל דבר, על האוכל של אמא שלי, למרות שהוא עזר לה. על הצמה שלי, על הילקות המרופת, על השיעורים, על שיר שאח שלו שר. הוא היה עושה את זה בדרך כל כך מופלאה. היית יכול לראות אותו מביא בהתפעמות לאח שלו הקטן. כשסיים היה אומר לו, מאזין, היה אומר לו, אתה שר כל כך יפה, אתה יכול אולי לשיר עוד שיר אחד. היה כזה מתוק שבא לבכות. כשהיה בן 16 הלכתי איתו יום אחד לקניות בשוק. העמסנו סלים כבדים בכל טוב, וכשסיימנו את הקנייה נוכחנו לדעת שפספסנו את האוטובוס האחרון. אז לא היו אוטובוסים עד שעות מאוחרות, לפחות לא כולם. ידעתי שלא אצליח לסחוב לבד את הסלים, כי כמה שיכול היה לסחוב זה שני סלים של ירקות, רכים, הסוג של כוסברה או בצל ירוק, ועוד כמה תפוחים אולי. טלפון לא היה, היינו צריכים ללכת כמה קילומטרים עד הבית. ואז טוביה אומר לי, אולי נשאר לך כסף לטקסי? טקסי זה היה רק לעשירים, ואנחנו היינו רחוקים מזה מאוד. אבל הוא שכנע אותי שאבא לא ייחס עלינו, ושאם כן, הוא ייתן מדמי הכיס שלו את הנסיעה. הסכמתי. כעבור כמה דקות עצרנו טקסי. כמו כל נהג טקסי, הנהג התגלה כמרצה מבוזבז. הוא הסביר לנו כל מה שלא ידענו על מה שלא עניין אותנו, פוליטיקה, מלחמות וכל זה. היה לו קהל מאזינים שמנה מאזין אחד, אחי, טוביה. הקהל הזה יתברר כערני, קשוב, אפילו מתלהב. הגענו על היעד, יצאנו, אז אומר לו, אחי, אתה יודע, אתה נהגת ממש טוב. אתה צוחק עליי שעל הנהג? לא, אתה באמת נוהג טוב, ראיתי איך אתה אוחז את העגב יד אחת, איך תמרנת שם בין הרכב הכחול, החונה למדרכה. אתה רואה שאני לא אומר סתם, אתה לא סתם נהג, אתה נהג אלוף. אגב, מונית נראה כמו אחד שזכה אתה בפייס. תשמע, בחור קטן, הוא אומר, אני מסיע כל יום מאות אנשים, כבר 10 שנים. בחיים לא אמר לי מישהו מילה טובה על העבודה שלי. הם כנראה לא מבינים בנהיגה, ניחם אותו טוביה. ברור, אמר הנהג, מזל שאתה כן מבין. תודה, אמר טוביה והסמיק, הוא לא העלה על דעתו שהנהג אמר את מה שאמר בציניות. שאלתי אותו, אדוני, כמה צריך לשלם? הוא חשב רגע, ואז נמלח בדעתו ואמר, לא, אתם לא צריכים לשלם, הבחור המתוק הזה מוצא חן בעיניי. הנסיעה בקשיש. טוביה התלהב, אתה הסרת אותנו בחינם, אתה בן אדם טוב, אתה נהג מונית הכי מקצועי והכי טוב לב שאני מכיר. תודה לך, ילד יקר, מה נהג. ואנחנו נפרדנו ממנו וסחבנו את הסחורה הביתה. שבוע לאחר מכן סיפר אחי סיפור מעניין. הוא הלך עם טוביה ושניהם עברו ליד בניין שהיה בבנייה. היו שם 4 פועלים. אז פועלי בניין היו יהודים, בניגוד להיום. טוביה עצר, הביט על הבניין, התבונן. אחי ניסה לומר לו, תתקדם. אבל לפני שהספיק, הוא רואה שטוביה פונה לפועלים ואומר להם, יום טוב פועלים, זה אתם בניתם את הבניין הזה? למה אתה שואל? הם שואלים אותו בחשד. אני חושב שעשיתם פה עבודה מדהימה, קשה להבין איך הצלחתם לבנות כזה בניין גדול ויפה, ובזמן קצר אני בא לפה כל יום. פה הם חשדו. תגיד, אתה רוצה מאיתנו משהו? שאל אחד מהם. כן, אמר טוביה, אני רוצה שתספרו לי איך למדתם לבנות, איך אתם מצליחים שזה לא ייפול, ואיך בכלל גיליתם את הכישרון הזה. לקח להם זמן להבין שהוא לא באמת, שהוא מתפעל בהם באמת ולא צוחק עליהם. הם נפתחו וחלו לספר לו מה בנו בחיים שלהם, ואיך בנו וכמה, ומאיזה סכנות ניצלו. הם נפרדו בידידות כשטוביה אומר להם, אנשים כמוכם בונים עולם. אחי סיפר שהפועלים נראו כמו כאלה שזכו בפרס נובל כלשהו. בדרך חזור אמר לטוביה, אתה יודע, נראה לי שהקבלן צריך לשלם לך. על מה? אתה מה, טוביה? אין לי ספק שהפועלים הללו הולכים לעשות לו עבודה כפולה ומכופלת, וברמה שהוא לא הכיר, לפחות בימים הקרובים. התרגלנו לכך שטוביה פשוט עושה טוב לאנשים, כמו השם שלו. הוא היה מתעניין, שואל, מחמיא, בעיקר מחמיא. אלה לא היו מחמאות נבובות, אלא מנומקות או משכנעות. טוביה עשה טוב לאנשים, ויותר מכולם עשה לנו בבית טוב, לכל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו אפילו לא תפסנו את זה. עדיין לא. עברו עוד כמה שנים, כמה ימים איתנו התחתנו, 2 אפילו עקפו אותו. אבל בסוף גם טוביה מצא את השידוך שלו. אישה טובה וחכמה. יותר פלפלית ממנו. עם בעיה קטנה. אף פעם לא ידענו להחליט מי יקריב בשביל מי. אני לא רוצה לפרט כדי למנוע זיהוי, אבל הבעיה שלה הייתה אומנם קטנה, אבל די משמעותית. מצד שני, הבעיה שלו לא הייתה פשוטה לעיכול, בעיקר לא מצד אישה חכמה, שבטח הבינה אם יש לה עסק. ובכל זאת הזוגיות שלהם הייתה משהו שכולנו יכולים להתפעל ממנה. שניהם היו מסורים אחד לשני בצורה שלא תאמן. כמה שנים טוביה הסתובב סתם ככה ולא עשה כלום. ובכל זאת, איכשהו, דאג לצורכי הבית. אל תשאלך. היה אוכל, היה בגדים. הוא דאג לכך. בדרך הפשוטה, שבני אדם שפשוט אהבו אותו. טוביה היה מתעניין בכל יום מאות פעמים, מה שלומך, איך האישה, הילדים. היה לו הרבה זמן, הוא היה מתעניין במעשיהם של בני אדם. מחמיא להם בעיקר, זורק עליהם אלומה של אור שהיא איש לא טרח להעיר כולל הם עצמם. הוא היה מוצא את הדברים הכי עמוקים בבן אדם, ופשוט אומר אותם. בעיקר ידע לעשות זאת בפומבי. תאר לך שאתה עובד זוטר בחנות ופתאום מגיע בן אדם, לא משנה איזה. הכי פשוט, הוא משבח אותה לך, לפני כל הלקוחות, לפני הבוס. אתם שמים לב איזה חרוץ הוא, אכפת לו, הוא מסדר את המוצרים כמו חיילים. תגיד איך אתה מצליח אחרי כל כך הרבה שנים להיות אכפתי לגבי כל מלפפון. איך הם נקיים, איך הם מסודרים. בינתיים גדלו ילדיו. שהוא הצליח בהם איתה מאוד, בין השאר, משום שאין לו קשרים עם המורים. הוא היה עושה כזה פרסום לכל מורה, תורך ללכת למנהל, לספר בשבחו, מתעכב עם האנשים שהתפללו איתו במניין. עם השכנים של המוחנך, עם הוריו, עם ילדיו, עם אחיו ואחיותיו, ולכולם מספר כמה הוא סבלני, איך הוא מתייחס לכל ילד, איזה פדגוג ואיש חינוך שהוא. טוביה באמת האמין בזה, ואתם יודעים מדוע? כי מזה מה שהם הפכו להיות אחרי שטוביה הילל אותם כל כך. וכשאתה יודע שמישהו תולה בך כל כך הרבה תקוות, אתה לא מאכזב אותו. פשוט לא. כולם נתנו לטוביה את כל מה שהם יכלו. והתוצאה היא שהילדים שלו תמיד שגשגו והצליחו, בין אם בכישרון הטבעי שלהם ובין אם ההשקעה הגדולה שהשגיעו בהם הוריהם, שרצו להיות ראויים למחמאות של אביהם. בן אדם כזה, אתה מאיר לו את השבוע, את החודש, וזה מה שעשה טוביה, היה מאיר את חיי האנשים, גם אם היו אלה חיים פשוטים, שלא לומר, עלובים. עם השנים, החל טוביה להתפרנס באמת, וטוביה כמו טוביה, היא אין שם לפרנסה שלו, כי היא לא הייתה מוגדרת. גם לא היה לו משרד או משהו, אבל אם הייתי צריכה לנקוב בשם הכי קרוב, הייתי קוראת לזה תיווך. אבל לא, זה לא היה משרד תיווך. בכל אופן לא של בתים. טוביה תיווך עובדים למוסדות וספקים למשרדים ומשרדים לעיתונים ועיתונים לפרסום ופרסום למפרסמים ומפרסמים למוצרים בזול. הוא פשוט הכיר עשרות אלפי אנשים. וידע כל אחד מהם מה עושה וכמה טוב מה שהוא עושה. כמו מתווך דירות שמשבח את הדירה. הוא מביא חשק לרכוש אותה. טוביה עושה את זה למוצרים, על שירותים, על דירות, על משרות, על בתי עסק. ובעיקר על אנשים. טוביה בכלל לא התכוון לעשות מזה פרנסה, אבל אשתו הפלפלית, בחוכמתה ידע לנתב את זה למקום, למקום שפרנסה. הייתה מספיק חכמה לו לפגוע בתום ובתואר של טוביה, לכן ניהלה את העניין מהבית, לא ממשרד. הייתה מתעניינת במעשי בעלה, ואחר כך מתקשרת לשאול את הנהנים, אם אולי גם המשפחה של טוביה יכולה ליהנות מהשאריות, אתם יודעים, הוא לא עובד, אז אם לא אכפת לכם, אם לא, עולם לא דרשה משהו, אבל כל כך לא היה אכפת להם שטוביה ירוויח, בעצם הפוך, היה מאוד אכפת להם שטוביה ירוויח. הם דאגו לשלוח לרעתו כסף או מוצרים, מתוך מקום של הכרת הטוב ומצפון, הם ידעו שהם הרוויחו מהתיווך שלו. איש איש והתיווך שלו, אך בניגוד לשאר עסקי תיווך, בהם כל צד יודע שהמתווך עשה זאת מתוך אינטרס, וממילא מתקיימים יחסי מסחר בין הצדדים, וכל אחד מנסה להשיג את התנאים הכי טובים. כאן הם ידעו שזה בא ממקום הכי אמיתי, של טוב ואכפתיות. וממילא גם הנתינה שלהם לא הייתה מתוך חישוב כלכלי, אלא מתוך רצון עז לגמול. מבלי ששמנו לב, טוביה נהיה עשיר. כן, ממש עשיר, הוא בעל נכסים. אשתו החכמה, אשת החיל, ידע לחסוך כל פרוטה, ולרכוש נכסים בפרוטות, לשפץ אותם עם צי של בעלי מלאכה שאהבו את טוביה, והיו עושים זאת בחינם, אלמלא היו מכריחים אותם לקבל תשלום. ולהפוך את הדירות הללו למכרות זהב. מבלי משים מצאנו את עצמנו, המשפחה שלו נעזרים וטוביה. כן, הוא השיג לכל אחד מאחיו, מאחיותיו, כולל אני, מקומות עבודה, ולא רק להם, גם לבניהם ובנותיהם שנישאו. גם כל עניין עם הרשויות, אם זה בעירייה, אם זה במס הכנסה, במשטרה, במשרדי ממשלה. לא רק אנחנו, רק היה צריך לומר לטוביה והיה אומר, אני אלך אליו. הוא לא האמין בטלפונים, רק בא ללכת ולדבר. היה יכול לשבת חצי יום במקום מסוים, עם סבלנות אינסופית. ואגב, קו להחמיא לכל עובד ועובדת, על תפקודם, על נדיבותם, על אדיבותם. ובסופו של דבר, להגיע לבן אדם הנכון ביותר, ולהזיז את העניין. והנה מצאתי שם יותר מדויק למקצוע של טוביה, מאחר. טוביה היה מאחר, שהקשרים שלו היו חובקי עולם. התינוק הפג, הילד החולמני, הבחור האיתי, עשה זאת. הוא הצליח בחיים, ובזכותו הפכה משפחתנו כולה, והנהיה מרודה, לעמידה. כשאני חושבת על זה, הכל בגלל היכולת שלו להחמיא ולתת מילה טובה, לעשות טוב לאנשים. לפני כמה שנים, ואני מתכוון אני נוקבת בכמה למנוע ככל שאוכל את הזיהוי, חלה טוביה. האמת שכל חייו לא היה בריא יתר על המידה, אבל כנראה שגופו החלש לא היה עמיד מספיק. הוא הושפז לתקופה שבמהלכה הצליח להקסים את כל צוות בית החולים, מהרופא הבכיר ביותר עד למנקה הערבייה. כולם זכו ממנו ליחס, בכולם התעניין. את כולם שיבח, הלל והעיר, מה שגרם לכולם לתת לו, ויחד איתו, לכל המחלקה, יחס מסור ומיוחד במינו. אחד הפרופסורים אמר, האיש הזה משנה לנו את הצוות, הוא גורם לכולם להיות אכפתיים, וכל כך לשמוח בעבודתם. טוביה לא הטריד יותר מדי את הצוות. לאחר מחלה לא ארוכה הוא נפטר, והוא בן 66 בלבד. בשעות האחרונות של חייו היה מוקב בבני משפחתו, באחיו ובחיותיו. וכולנו שרנו לו את השיר שכל כך, כל כך היה מגיע לו. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מיומה. סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. זה הסיפור על אח שלי טוביה, שכשמו כן הוא, ילד שלכמותו, בדרך כלל החיים לא מאירי פנים. אבל בשל יכולתו ליצור מציאות של טוב, להעיר על בני האדם, הם החזירו לו מאורם. לקח גבר על חסרונותיו, על קשייו, הצליח להקים דור ישרי מבורך, ואף להצליח ולסגשג מעלה מעלה. ואני חושבת על היכולת הזו, מדוע אין אותה לכולם? האם איננו עברות שלהבין, עברות להבין, שלתת זה בעצם לקבל? שלהחמיא זה לשנות את העולם לטובה, גם את העולם שלך, בעיקר את העולם שלך? מדוע איננו יודעים מה מילה טובה יכולה לעשות, מה משפט טוב, מה נאום שלם של שבח? ותפארה, יכולים לחולל הזולת, ובסופו של דבר לכולנו. ומילא לבני אדם זרים, לנו, לבני הזוג שלנו, לילדינו. אני מספרת את הסיפור הזה כדי לנסות להעיב את מורשתו של אחי טוביה, זיכרונו לברכה. לגרום לבני אדם להיות כמוהו, ולא רק בשביל העולם שמסביבם, גם בשביל עולמם מהם. מקווה שכל אחד ואחד ממאזיניך ייקח אפילו הנהגה אחת מהנהגותיו של טוביה זיכרונו לברכה, ויהיה בזה כדי לשנות את חייו ואת חיי משפחתו לטובה.
אני הולך, היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבל לרגלי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? Yeah. בחר. אהיה לי חבר, אהיה לי אח, הושט לי יד כשאקרא. אהיה לי חבר, אהיה לי אח, הושט לי יד בעת צרה. אני אחיך, אל תשכח. אהיה לי חבר, אהיה לי למקום שלך.
עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי, עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובצלאל כהן, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. אתם זוכרים את מהפכת טיפולי השיניים שיזם משרד הבריאות ב-2010? בתחילה ניתנו טיפולי השיניים במסגרת סל הבריאות לילדים עד גיל 8. מאז, בכל שנה ושנה, החיוך התרחב יותר ויותר. עד גיל 10, 12, 14, 16, ומהשנה עד גיל 18. עכשיו המהפכה הושלמה. מינואר 2019, כל הילדים עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות. פרטים בקופות החולים ובאתר משרד הבריאות.
תמר נופשים מזמינה אתכם לשבת של פעם בחיים לכבוד סידנה בבא סאלי, שבת פרשת בו, היי בשבט, במלון אקוודוקט המפואר בנהריה, בהשתתפות הרב אבנר קבס, שמעון פרץ באומו משובח, פייטנים וזמרים ארוחים, הרצאות מסביב לשעון ועונג שבת אמיתי, ארוחות גורמה בקשרות הבדץ, סוויטות מפוארות. חייגו עכשיו לחדרים אחרונים, 077-500-355, 077-500-355.
בואו לגלות את יופיה של מרוקו הקסומה. קזבלנקה טורליינס, היחידה עם תעודת כשרות מהדרין, מזמינה אתכם לטיול חלומי. במהלכו נשתתף בהילולת הצדיק רבי יצחק אבו חצירה, המתקיימת בי"ד בשבט הקרוב. התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-880-0050. מקומות אחרונים.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה, לשמירה על המשפחה שלך, עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. לפרטים 03-90-30-580. בית המעשר 03-90-30-580.
כשאת רוצה להתעורר, את יוצאת להליכה. כשאת רוצה ליהנות מזמן איכות, את פותחת ספר טוב. וכשאת רוצה לפרגן לעצמך טעם חדש, יופלי. חדש! יופלי מנגו או עם שזיק בתחתית. לדעת לפרגן לעצמך. יופלי. למהדרין יש תנובה.
המלחינים דרגו עכשיו את המלחינים ב-039-039-039 שלוחה 4. המלחינים, תחרות הלחנים הגדולה של מוצש חי. כל מוצש ב-10, רק כאן בכל חי.
המלחינים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
אני בת 12.5 ומתגוררת בניו יורק. אני בטוחה שאתה חושב שאני הולכת לספר לך סיפור עבור אחד מקרחי ילדים מספרים על עצמם. אבל הסיפור שלי כבד מדי בשביל ילדים, ומתאים יותר לאנשים מספרים על עצמם. לקראת בת המצווה שלי התחלתי לאסוף חומר לקראת עבודת שורשים כמקובל בהרבה מקומות בארצות הברית. הכוונה היא להתחקות אחרי שורשי המשפחה, לספר על אבות אבותיי וסבות סבותיי. כיום לאחר העמל הרב שהשקעתי, אני יודעת שמשפחות שחיו בארצות הברית מאות שנים, הרבה יותר קל להם לעשות שורשים ממשפחות ישראליות או כאלה שהגיעו לארצות הברית מאירופה. כי אלה יכולים להתחקות אולי על שלושה דורות אחורה, ואז יתקלו ברק אחד גדול. לריק הזה אחריי צורר בשם היטלר שרצח 6 מיליון יהודים ומחק את העבר של השאר. למאות אלפי משפחות אין מושג מי היה הסבא של הסבא רבא שלהם. אפילו את השם לא תמיד יודעים. הכל נמחק. לעומת זאת, כאן בארצות הברית הכל מתועד וממוסמך. אתה יכול ללכת 250 שנה אחורה ולדעת מה עשו סבות, 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 סבותיך. המורה אמרה לנו שלגויים זה עשוי להיות מביך, מפני שהם עלולים לגלות שאיזה סבא רבא שלהם הוצא להורג במערב הפרוע. בשל היותו שודד שהטיל אימתו על הבריות. לפעמים עדיף לא לדעת כל כך אחורה, אמרה לנו המורה בחיוך. מסתבר שההורים שלי, שאני ביתם בבחורה, חשבו אותו דבר גם עליי, ומסיבות אחרות לחלוטין. ההורים שלי סיפרו לי חומר רב על הוריהם ועל הסבים והסבתות שלהם, שעברו מגרמניה לארצות הברית לפני 150 שנה. הם אמרו שאין צורך ביותר מכך. הסבא רבא שלך, ג'סי, היה שגריר ארצות הברית בצרפת, זה לא מספיק לך? בתחילה הספיק לי, אבל ככל שאספתי חומר, קיבלתי תיאבון, וביקשתי לקבל חומר על אביו של ג'סי. התחלתי לנדנד לאביו, הוא אמר לי ששמו של אביו של ג'סי היה איזידור. הוא היה סוחר בגדים עשיר ומפורסם. אמר לי שאחיו של סבא רבא, רבא איזידור, שמו היה נתן. הוא היה פילנטרופ גדול, ועל שמו נקראת אחת הערים הגדולות בישראל. זה כמובן סקרן אותי. התחלתי לאסוף פרטים על אחיו של סבא רבא רבא שלי במקום עליו. אז הנה הסיפור. בשנת 1858 נפתחה בניו יורק חנות בשם בגדים לכל המשפחה, שהתפתחה עם השנים לבית הקולבו הידוע והמפורסם בעולם, מייסיס. כמה שנים מאוחר יותר רכשה את העסק מספחת שטראוס, שזו משפחתי. הצלחה מהרה להגיע, ושני האחים היהודיים, נתן ואיזידור שטראוס, הפכו במהרה לאנשים העשירים והמפורסמים ביותר באמריקה, ונודעו בפעילות הצדקה והחסד שלהם. איזידור שטראוס ורעתו אידה היו הסבא וסבתא רבא רבא, אולי רבא שלי. בשנת 1912 האחים ונשותיהם הלכו לטיול באירופה. ונתן שטראוס הציע, בואו נקפוץ לארץ ישראל. ארץ ישראל באותו הזמן לא הייתה מפותחת כמו שהיא היום. היה בה עוני ומחסור, אוכלוסייתה הייתה חולה במחלות, מורעבת וענייה. אבל לשני האחים הייתה תחושה חזקה של הזדהות עם החיים היהודים שבארץ הקודש. הם רצו לעזור להם עם הכסף שהיה מנת חלקם. אחרי שבוע של סיורים בארץ, לאיזידור שטראוס נמאס. כמה גמלים, בקטות וישיבות אתה יכול לראות. הגיע הזמן ללכת, אמר לאחיו. אבל נתן סירב לענות לבקשה. לא בגלל שלא היה מודע לקשיים, הוא פשוט רצה להישאר. אנחנו לא יכולים לעזוב עכשיו, מחה נתן. תראה כמה עבודה יש לעשות כאן, אנחנו חייבים לעזור להם, יש לנו את האמצעים לעזור, אנחנו לא יכולים להפנות אליהם את הגב. מי מדבר על להפנות את הגב? אמר איזידור. בואו ניתן להם כסף, הוא גם מוציא מהמחאה, רשם סכום נכבד ביותר. אבל נתן החליט להישאר עם אשתו. הוא חש שהיהודים שחיו בתנאים קשים כאלה בארץ ישראל זקוקים לנוכחותם, ליוזמות שלהם, למנהיגות שלהם, לרעיונות שלהם. אבל איזידור לא השתנכנע. אם אתה מתעקש, תישאר כאן. תשתמש בכסף שלי. אני ועידה, אשתי, חוזרים להמשיך את הטיול שקטנו באירופה, ולאחר מכן נחזור לאמריקה. השניים נפרדו בידידות. איזידור ואשתו חזרו לאירופה, ואילו נתן וזוגתו, לינה, נשארו בישראל, בארץ ישראל, עוד לא הייתה אז ישראל, ותרמו סכומי עתק להקמת שירותי חינוך, בריאות או רווחה לטובת נזקקים. נתן גם אימן בהונו ובהון אחיו גם את הקמתה של עיר חדשה על שפת הים התיכון, שנקרא על שמו נתניה. זה המידע שניתן לי. מאוד התגעתי שאחיו של סבא רבא רבא שלי הקים את העיר נתניה, שהיא אחת משבעת הערים הגדולות בישראל. ודי שמחתי שחלק מהון שהביא להקמתה היה שייך גם לסבא רבא רבא הפרטי שלי. אבל עדיין הסתקרנתי, מה היה המשך סיפור חייהם של איזידור ועידה? ביקשתי מאבי לקבל חומר עליהם, אבל אבי משום מה התחמק. ומשהו בהתחמקות שלו נראה לי מוזר. ערב אחד ישבו אבי ואמי במטבח, ואני שומע את אמי אומרת לו, תספר לה, אני חושבת שחשוב שהיא תדע. ואבי עונה לה, תרם הגיע הזמן, היא רגישה, היא יכולה לקחת את זה קשה. אני יודע מה הסיפור הזה עשה לי בילדותי. חודשים שלמים נכנסתי לדמיונות של איך זה קרה, מה עבר עליהם ברגעים הנוראים. לא שמעתי את המשך הוויכוח, אבל ידעתי שאני הולכת לדעת מה קרה עם סבי זקני, זקני איזידור שטראוס, ואימא. עשיתי את הדבר הפשוט ביותר, פניתי למורה שלי. ביקשתי ממנה לסייע בעבודת השורשים שלי. לא סיפרתי לה על הוויכוח הקטן ששמעתי בין אבא ואימא בבית. אולי כי חשבתי שלא יפה לספר למורה שההורים שלי התווכחו. סתם, אתם מבינים למה לא. ויום אחד לאחר מכן היא מגיעה אליי ואומרת לי, תשמעי, אם היית אומרת לי שאלה השורשים שלך, הייתי מתייחסת אלייך אחרת לגמרי. לטוב או לרע? שאלתי. תקראי ותחליטי בעצמך, היא אמרה, ומסרה לי חבילת דפים שצילמה, ובכל המידע שאני הייתי צריכה. היה שם פשוט את המשך הסיפור שסיפרתי לאל ושנקטע בגלל שאבי לא רצו לחשוף אותי למידע המדהים והמצער שהיה בו. הנה הסיפור. נתן שטראוס ורעייתו לינה נשארו כאמור בארץ ישראל. היה זה 36 שנה לפני שהוקמה מדינת ישראל, שנת 1912. ואילו אחיו איזידור שטראוס ורעייתו עידה חזרו לטיול באירופה, ובשלב מסוים סיימו את הטיול והחליטו להפליג הביתה, לאמריקה. הם קנו מקומות בספינה גם לנתן ולינה. אתה חייב לעזוב את ישראל עכשיו, הוא שלח מברק דחוף לאחיו נתן. קניתי לך כרטיסים מאוד יקרים. אם לא תגיע בקרוב ללונדון, אתה תפספס את הספינה. התאריך האחרון שכתב איזידור להפלגת הספינה הוא היה 10 לאפריל 1912. ונתן התעכב קצת. היה לו המון דברים לעשות בארץ ישראל, והוא חיכה עד הרגע האחרון כדי לתפוס את הספינה. אבל עד שהגיע ללונדון, היה כבר תאריך 12 באפריל, יומיים לאחר שהספינה עזבה את הנמל בסאות'המפטון, עם איזידור ועידה שטראוס על סיפונה. נתן הרגיש שמולל, כי כמו שכבר אחיו הזהיר אותו, הוא פספס את הספינה. זה לא היה מסע רגיל, וזה לא היה ספינה רגילה. הוא פספס את הפלגת הבכורה של הספינה המפורסמת ביותר מאז ומעולם, הטיטניק. אבל 3 ימים לאחר מכן הבין נתן שהוא לא פספס כלום. הוא דאג לארץ ישראל, וארץ ישראל דאגה לו בחזרה. ב-15 לאפריל התנגשה הטיטניק בקרחון וירדה למצולות ים. מתוך 2,229 נוסעים ניצלו רק 712, ואילו 1,517 הנוסעים האחרים טבעו. איזידור ורעייתו עידה, סבי זקני, זקני וסבתי, היו בין הטובעים. אבל הסיפור לא נגמר, בכלל ובכלל לא. מסמך נוסף שצילמה מורתי גרם לי לדעת את הידיעה שאבי רצה למנוע ממני. הוא רצה למנוע את הדרך בה נפטרו איזידור ועידה שטראוס, דרך שייחדה אותם והבדילה אותם מרוב הנושאים, גם אלה שנותרו בחיים וגם אלו שטבעו. את העדות למה שקרה סיפקו הקולונל ארצ'יבלד גרייסי והמשרתת שזוותי זקנתי מייבל בירד. מסתבר שסבי וסבתי זקנתי יכלו להישאר בחיים, אבל בחרו שלא לעשות זאת מסיבות נאצלות. וכך סיפרה המשרתת. כשהטיטניק החלה לשקוע, אנשים וילדים היו אחוזי אימה. הם היו הראשונים שהועלו על סירות ההצלה המעטות שהיו. מרו גברת שטראוס היו רגועים, ניחמו את הנושאים, וסייעו לרבים מהם לעלות על הסירות. הקולונל ארצ'יבלד פנה אל מר איזידור ואמר לו, אתה מבוגר וזכאי לעלות לסירה. מר שטראוס אמר לו בפסקנות, אני לא אלה לסירה כל עוד אראה כאן נשים וילדים. כמה סירות התמלו עד אפס מקום ויצאו לים הפתוח. הקולונל שוב פנה למר שטראוס, אנא ממך, עלה. ומר שטראוס אומר לו בנחת, אתה רואה כאן נשים וילדים? גם אני רואה. ולפי כמות הנשים והילדים מול כמות הסירות, אני כבר אומר לך שאני על הספינה הזאת אשאר. ואז גברת שטראוס הכריחה אותי להיפרד מהם, לעלות לסירה, וגם שמה עליי כמה שמיכות כבדות. מר שטראוס בשלב הזה החל להתחנן לאשתו שתלג גם היא יחד איתי לסירת ההצלה. גברת שטראוס החלה להיכנס, רגלה אחת הייתה כבר בתוך הסירה, אך למרבה ההפתעה, היא שינתה את דעתה. אני רוצה להישאר איתך, אמרה אידה שטראוס לבעלה. אנא כנסי לסירה שלפחות אחד מאיתנו יישאר לפליטה, התחנן שוב מר שטראוס. לא, לא, אמרה אידה שטראוס, לא אכנס לסירה. עברנו יחד שנים כה רבות, אנחנו זקנים עכשיו. אני לא אסכים להיפרד ממך. כפי שחיינו, כך נמות, יחדיו. אני לא אעזור אותך. באשר תלך, גם אני אלך. ואז בנחישות הורידה את מעיל הפרווה היקר שלה והניחה אותו על כתפיי. לחשה מסרי דרישת שלום לילדינו ותאמרי להם שחיינו יחד באהבה, אחווה, שלום ורעות, וגם מתנו יחד עם שמה ישראל על השפתיים, באהבה, באחווה, בשלום ורעות. אז היא יצאה מהסירה וחזרה לזרועות בעלה. ואז מסיימת מייבל המשרתת, הסירה התרחקה ואני לא הסבתי את מבטי. ראיתי אותה מרחוק, שלובי זרועות על הסיפון. הסיפון שירד וירד ועשה את דרכו אל הים, באונייה המתהפכת. אני ראיתי את הבעל האמיץ והרעיה הנאמנה, יורדים יחד, שלובי זרוע, למצולות ים. כשהמילים שמה ישראל לשפות אותם, השעה הייתה 2:20 לפנות בוקר, ב-15 לאפריל 1912. קראתי את התיאור הזה של המשרתת של סבתי זקנתי זקנתי ושל אנדי ראייה נוספים ובכיתי כפי שלא בכיתי מימיי. פתע הבנתי את אבי שרצה לחסוך ממני את התיאור הזה, אך מצד שני טוב שראיתי אותו, כי הוא מהווה לי סימן ודרך בחיי לזוגיות אמיתית ונאמנות חסרת גבולות, שאותה הייתי רוצה גם לעצמי. וזו הרי המטרה של עבודת השורשים, ללמוד מהדורות הקודמים כיצד לתכנן צעדייך את, לקחת תובנות מן העבר לעתיד שלך ושל צאצאייך. אני חושבת שהשורשים שלי היו עצמותיים הרבה יותר משום שהם עמוקים כמו מצולת הים. גופתו של סבי זקני זידור נמשכה על ידי עוניית הכבל מקים בנט והוא עברה לבניו יורק. הוא נקבר בחלקת שטראוס בבית הקברות ברובע ברונקס. גופתה של אידה, סבתי זקנתי, לא נמצאה מעולם. ועל שלט מחוץ לחלקת הקבר הונצחו הסבא והסבתא רבא רבא שלי, איזידור ואידה, בציטוט משיר השירים. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה.
Say to me. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד